שמי אביטל הוכשטיין, פרשת נוח, תשע"ז. להגביל כדי להיות בקשר, מחשבות על הברית הראשונה בתנ"ך. פרשת נוח מלמדת אותנו מסרים משמעותיים ביחס למערכות יחסים בין בני אדם. ברצוני להצביע על מסר אחד שעולה מעמידה על ברית הקשת. במהותה, ברית היא מסמך תנאים וגבולות של היקשרות. עיון בברית עשוי ללמד אותנו אודות המרכיבים של הקשר אליו הברית מתייחסת. תפקידה של ברית הקשת, שהיא הברית הראשונה בתנ"ך, הוא הגבלה עצמית על מנת לשמר ולהחיות מערכת יחסים. ברית הקשת מהווה דגם למרקם יחסים המושתתים על כך שצד אחד מודע לחולשותיו בקשר ומודיע לצד השני על ההגבלות שהוא שם על עצמו על מנת להתמודד איתן. לאחר המבול הגדול ששוטף את הארץ, עם יציאתם של נוח, בני ביתו ובעלי החיים מן התיבה, קוראת אלוהים ברית עם בני האדם. מה תפקידה של הברית הזאת? ומדוע יש בה צורך לשם הקיום שמחוץ לתיבה? לפני שנפנה לפענח את מהותה של הברית, נתמקד בנקודה אחת הקודמת לכריתת הברית. עם היציאה מן התיבה, עוד בטרם ניתנת הברית, ישנה אמירה המתרימה את הברית. אלוהים לכאורה מבטיח לעצמו שלא יביא עוד מבול על הארץ. ויאמר השם אל ליבו, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ולא אוסיף עוד להקות את כל חי, כאשר עשיתי. עוד כל ימי הארץ, זרע וקציר, וקור וחום, וקיץ וחורף, ויום ולילה, לא ישבוטו. על מנת להבין את הברית עצמה, יש צורך לעמוד גם על אמירה קודמת זו. לשם כך, אתייחס לכמה מרכיבים בולטים באמירה על לב עצמה. 1. אופן האמירה, 2. מושא האמירה, 3. תוכנה, ואחרונה, האתגר המוצב לה. ראשית, אופן האמירה. אופן האמירה ראוי לתשומת לב. בשלב זה נאמרת אמירתו של האלוהים אל ליבו. זו מוצגת כשיחה פנימית. שנית, מושא האמירה בפסוקים הם האדמה וכל חי. האמירה מתייחסת לטבע. ייתכן שבני אדם כלולים בכל חי, אולם הם אינם מובדלים בין שאר מושאי האמירה. שלישית, תוכן האמירה כולל מרכיבים שונים. לא תהיה כללה שוב על האדמה, לא תהיה מכה שוב על החי מצד האל, לא תהיה השבטה של מערך הטבע, יום ולילה ועונות השנה. דבר אחד בולט במיוחד. האמירה מתארת שינוי לעומת המצב הקודם. התוכן הוא החלטה בדבר עתיד שיהיה אחר מהתרחשויות העבר. רביעית ואחרונה, האדם בפסוקים אלו הוא הגורם המאתגר. הוא מאתגר את יכולתו של הקדוש ברוך הוא לומר ולבצע את אמירתו. האדם על ליבו הרע מנעוריו עשוי להתנהג באופן שהולם כללה, מכה והשבטה, ובכל זאת האל מתחייב שלא לעשות כן. יתרה מזו, על אף המודעות לאתגר, אין האמירה נאמרת כתנאי, אלא כהחלטה. בהמשך הפרשה מופיעה ברית הקשת המפורסמת שבין האל לבין בני האדם והעולם. זו מופיעה בסדרת פסוקים בפרק ט'. הפסוקים נושאים מסר דומה לפסוקים שראינו בפרק ח', אולם אופן המסירה שונה, ולכך משמעות רבה. נעיין בשני מקבצי הפסוקים במקביל. ראשית, נזכר בפסוקים מפרק ח', האמירה על לב. ויאמר השם אל ליבו, להוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ולהוסיף עוד להקות את כל חי כאשר עשיתי, עוד כל ימי הארץ, זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף, ויום ולילה לא ישבוטו. ובמקביל אליהם הפסוקים מפרק ט', ברית עם נוח וצאצאיו. ויאמר אלוהים אל נוח ואל בניו איתו לאמור, ואני הנני מקים את בריתי איתכם ואת זרעכם אחריכם, ואת כל נפש החיה אשר איתכם, בעוף, בבהמה, ובכל חיית הארץ איתכם, מכל יוצאי התיבה לכל חיית הארץ, והקים אותי את בריתי איתכם, ולא ייקרת כל בשר עוד מימי המבול, ולא יהיה עוד מבול לשחט הארץ. ויאמר אלוהים, זאת אות הברית אשר אני נותן ביני וביניכם, ובין כל נפש חיה אשר איתכם לדורות עולם. את קשתי נתתי בענן, והייתה לאות ברית ביני ובין הארץ. בין שני קבצי הפסוקים ישנם כמה הבדלים שניתן לעמוד עליהם בעזרת השוואה בין ארבעה המרכיבים. מושא האמירה, תוכנה, האתגר המוצב לה ואופן האמירה. נפתח כפי שעשינו באופן האמירה. אחד ההבדלים הבולטים ביותר בין הפסוקים הוא העובדה שהאמירה משתנה מהיות מעין דיון עצמי, הבטחה עצמית שהאל מבטא בינו לבין עצמו, לאמירה שמוגדרת כברית. ברית שמוצהר עליה בפומבי. ויאמר אלוהים אל נוח ואל בניו איתו לאמור, ואני הנני מקים את בריתי וכולי. זוהי ברית עם בני האדם, בריתי איתכם. המרכיב השני שנידון לאל, מושא האמירה, אף הוא משתנה. מושא האמירה בפרק ח', מושא האמירה הקודם לברית, היא האדמה, איתני הטבע, אשר אליהם מצטרפים גם כל חי. אולם בדברי האל בברית, המושא הוא בני האדם. בני האדם הם לא אתגר לברית, אלא מושאיה. אמנם גם הפעם מצוין כי הברית כוללת גם את בעלי החיים, כל נפש החיה אשר איתם, מכל יוצאי התיבה לכל חיית הארץ. אבל הדגש הוא על בני האדם. אלו מצוינים בברית מפורשות. הם הנמענים של דברי האלוהים. ומושם דגש על כך שהכוונה היא לבני האדם לדורותם. בריתי איתכם ואת זרעכם אחריכם. שלישית, תוכן הברית, בדומה לאמירה, הוא הבטחה חד-כיוונית, לפיה אלוהים לא יביא על בני האדם והחי שוב מבול, והקים אותי את בריתי איתכם, ולא ייקרת כל בשר עוד מימי המבול, ולא יהיה עוד מבול לשחט הארץ. בדומה לאמירה בפרק ח', כך גם לברית שבפרק ט', אין תנאי מוצמד, אין דרישה שלפיה הדברים תקפים. כאמור, ישנו מרכיב רביעי הראוי לתשומת לב, והוא האתגר המוצב להבטחה. האדם על ליבו הרע מנהוריו מהווה אתגר בסיסי להבטחת האל לעצמו בפרק ח'. אולם, בניגוד לכך, לא מתואר אתגר לברית של פרק ט'. אין עיסוק בהתנהגותם של בני אדם. מעידך, ישנה אות. זאת אות הברית. את קשתי נתתי בענן, והייתה לאות ברית ביני ובין הארץ. מדרש ההלכה ספרי במדבר מסב את תשומת הלב להבטחתו של האל, שלפיה לא יהיה עוד מבול. המילים הללו מזכירות לנו את המבול שכן התרחש. הן תזכורת לעבר כואב, להתנהגותו של האל בטרם הגביל את עצמו באמצעות הברית. ובלשון המדרש, אתה אומר לא יהיה עוד מבול? מה תלמוד לומר עוד? מה ניתן ללמוד מן המילה עוד שבפסוק? אלא שכבר היה. כלומר, האתגר לברית הוא מעשה העבר המעיד על מה שעשוי להתרחש בלעדיה. המבול. העבר חסר הברית הוא אתגר מרכזי לברית. לפנינו שינוי באתגר, במעבר שבין האמירה הלב לברית. שינוי המעיד למעשה, על מעבר תהומי במושא האשמה. כביכול, בעודו מדבר על ליבו, מאשים האל את בני האדם. לא אוסיף לקלל את האדמה בעבור האדם, אף שיצר לב האדם רע מנעוריו. אולם כאשר מעוצבת הברית, כביכול האל מכיר בתגובתו הוא, תגובתו הקיצונית לרוע. בפסוקים מתואר כי בינו לבין עצמו, מתלונן האל אודות יצר ברואיו הרע. אולם לברואים עצמם הוא מבטיח הבטחה אודות התנהגותו עצמו. מכאן נובע גם תפקידה של האות, הצורך בקשת. קריאה מדויקת בפסוקים מלמדת כי הקשת היא סימן שהאל נותן לעצמו. היא מזכירה לאל את בריתו שקראת עם בני האדם. ונראתה הקשת בענן וזכרתי את בריתי. והייתה הקשת בענן וראיתיה לזכור ברית עולם. הקשת היא אות של הקדוש ברוך הוא כלפי עצמו. הצורך באות שכזו נובע לכאורה מכך שאלוהי הברית של פרשת נוח מכיר את מאפייניו הוא, מכיר את תכונותיו בשעה שהוא נמצא בקשר. תכונות אלו כפי שהוצגו לפנינו קוראי המקרא כוללות אכזבה ועצב שעשויים להסתיים במעשה הרס קיצוני, מבול. תוכן הברית אם כן מתבסס על הכרה בתכונות ובמאפיינים הללו, והוא מעין קבלה עצמית והכרה עצמית על מנת לאפשר המשך חיות משותפת, המשכיות של קשר. אלוהים לכאורה מגביל את עצמו ואומר, ולא יהיה עוד המים למבול לשחט כל בשר עבור המשכיות מערכת היחסים שלו עם בני האדם. קצרה היריעה מדיון מעמיק בשינוי שבין פרק ח' לפרק ט', המעבר מאמירה לברית. אציין רק שההבדל מלמד על תהליך, לפיו שיח פנימי מוביל לשיח עם אחר. שמא כל קשר עם אחר דורש גם קשר עם עצמך. וכביכול האל פה מדגים את האופן שבו שיחה פרטית, פנימית, הופכת רקע לתקשורת ובסיס ליצירת קשר ושימורו. פרשת נוח מדגימה דבר מה אודות קשר שיש בו עצב ואכזבה, ואפילו חרטה על עצם הכניסה לקשר, בבחינת וינחם השם כי עשה את האדם בארץ והתעצב אליבו. קשר כזה יש בו סכנה. רגשות אלו עלולים להביא שערה הרסנית. הפרשה מדגימה את האופן שבו קשר שכזה מקבל חיות חדשה דווקא כאשר ישנה הגבלה על ההתנהגות. אולם ההגבלה איננה על הגורם המאכזב או המעציב לכאורה, אלא דווקא על המאוכזב והכועס. כאשר המאוכזב והעצוב בוחר לסייג את התנהגותו בשעה שמציפים אותו רגשות אלו, בוחר למעשה לא לסעור בהרסנות, או אז נחרט את הברית, ברית המשכיות הקשר. שמה כל קשר דורש ברית שהתוכן שלה מתבסס על מודעות של צד לחולשות שלו עצמו כשהוא בקשר. הכרה בעבר שראוי לו שישתנה. ותוכן הברית הוא אמירה של צד שיש לו כוח ויכולת לייצר שערה הרסנית, שהעתיד יהיה אחר. ברית שהיא הבטחה בדבר הצבת הגבלות עצמיות הקשורות בשערות אלו. בפרשת נוח מדגים האלוהים את העובדה של להיות בקשר עם בני אדם, דורש היכרות עמוקה עם עצמנו, על חולשותנו, ונטבעת מחויבות עמוקה לשלוט בדחפים ובהתנהגויות. אלוהים לא מנסה לשנות את טבע האדם. במקום זאת מדבר האלוהים על ליבו, מדבר האלוהים עם בני האדם ושם על עצמו גבולות המאפשרים את ההיות בקשר. שבת שלום.